טוב, ערב טוב. אנחנו היום לומדים שיעור שהוא בעצם המשך או השלמת נושא שלמדנו גם בשבוע שעבר. בשבוע שעבר הנושא שלנו היה על ארבעת הסוגים שמרכיבים את הבריאה, דומם, צומח, חי, מדבר. והנושא המרכזי, אפשר לומר, סיכום העניין של השיעור הקודם, היה שהמעלה האמיתית נמצאת איפה? לא אצל המדבר, אלא המעלה האמיתית נמצאת אצל הצומח, אצל הדומם. זה היה שיעור שבוע שעבר. הכי נמוך, דיברנו שבשורש הוא הכי גבוה, ודיברנו על זה בכמה היבטים, גם מבחינת המאכל של האדם שהוא זקוק לדומם, לצומח ולחי. דיברנו על זה מבחינת הדוגמה של ההבדל בין המשכן למקדש בצורת המבנה שלהם, שהמשכן היה בנוי שהדומם למטה והצומח מעלה והחי, היריות היו מכסים. לעומת זאת בבית המקדש אפילו הגג עשוי היה מדומם, כי שם מתגלה המעלה האמיתית של הדומם. אז זה היה הנושא שדיברנו בעיקר על המעלה של הדומם. היום בהמשך השיעור נגיע בעזרת השם לראות את המעלה של הצומח, כי באמת שכל אחד מארבעת הסוגים יש לו משהו ייחודי, מעלה שמאפיינת אותו. המאפיין של הדומם, כמו שהזכרנו את העניין של הביטול, תודה, של הענבה, דיברנו גם בשבוע שעבר שדווקא בדומם אין בכלל ביצירה אלוקית שלוש קליפות הטמאות, רק בצומח, חי והמדבר. זה הכל מראה שלדומם יש מעלה מאוד גדולה, ונפשי כאפר לכל תהיה, מבקש יהודי בתפילה, כי זה מעלה שיש בדומם. לפני שנגיע אבל לנקודה, למעלה של הצומח, נקדים שהזכרנו זה כבר בשיעור הקודם גם, שארבעת הסוגים הללו בבריאה הם לא סתם שיש בעולם ארבעה סוגים בנבראים, אלא הם נמצאים בכל אחד, בכל פרט, הם כלולים אחד מהשני. בדומם אפשר למצוא דומם, צומח, חי, מדבר, ובצומח אפשר למצוא ובחי ובמדבר. בכל אחד מארבע הוא כלול מארבע, כי הבורא כשהוא יצר את העולם הוא יצר את זה בצורה שיש הרמוניה ושילוב והשלמה, ואפשר למצוא במאמרי חסידות מפוזר במקומות רבים איפה רואים את השילוב המעניין של כל אחד בתוך השני. אנחנו נתמקד עכשיו איפה אצלנו כבני אדם, שאנחנו לכאורה משתייכים לסוג המדבר, גם בנו יש את כל הסוגים, הדומם והצומח והחי והמדבר. כל ארבעת הסוגים קיימים בעולם שלנו, בעולם המדבר, ואפשר למצוא את זה בכמה וכמה רבדים ואופנים. אנחנו כרגע נמצא את זה בארבעה דוגמאות באדם, וכל דוגמה זה נושא בפני עצמו, איפה אפשר למצוא באדם עצמו את כל ארבעת הסוגים, ובצורה מעניינת מאוד. ונלך לפי הסדר. קודם כל אנחנו מוצאים שבגוף האדם, פשוט בגשמיות, הגוף הגשמי של האדם, כשמסתכלים עליו, אתה רואה, אם אתה מסתכל על הדברים, הפריטים השונים שהגוף בנוי מהם, כמובן בשילוב עם הנפש, אתה רואה את כל ארבעת הסוגים. כתוב באבות דרבי נתן, הוא אומר דבר כזה, שבגוף האדם, איפה מצאנו את הדומם בגוף האדם? לכאורה הגוף הוא חי, כולו חי, רמח איברים, שצא גידים, כולו חי. אומר אבות דרבי נתן שיש חלק בגוף שאפשר לקרוא לו דומם, או בלשונו של אבות דרבי נתן, מלאך המוות שבאדם, וזה העקב שברגל, החלק הכי תחתון, החלק שכתוב שאדם רוצה לבדוק אם האמבטיה רותחת, אז מה הוא מעיז להכניס פנימה? את העקב שברגל. זה או את החלק יותר נוח וקל, והעקב שברגל גם הוא גם נמוך ואין לו מה לפחד, גם אם האמבטיה מאוד מאוד רותחת לא יקרה שום דבר. למה? כי זה חלק שהוא כמו דומם שבאדם. הוא אמנם חי, הוא חלק שנמצא בגוף האדם, מהמבנה שלו, אבל הוא דומם. מה פה שהוא דומם? הוא כאילו מת. הבשר המת שנמצא, ככה גם אדם מתבטא, יש לו את החלק הזה, זה הדומם שבאדם. קשור שהשיעור יהיה לרפואת רבי יהודה בן רחל. שיהיה לרפואה שלמה. הצומח שבאדם, גם זה בעבוד רבי נתן כתוב. הלשון בעבוד רבי נתן הוא אומר, ברח חורשים בעולם, חורש, זה חורשה, כינוי לצומח, הוא ברח חורשים באדם, זה שערות של האדם. זה שצומח אצל אדם שערות, זה החלק, למרות שכל הגוף צומח, אבל בכל הגוף, את הצמיחה מקטנות לגדלות, אתה רואה את זה לאט לאט, אתה לא דבר שאתה רואה את זה בכזה תדירות. אתה צריך לראות את הבן אדם, כל, יעברו שנה, כמה חודשים, תראה, עוד קצת, עוד קצת, הנעל גדלה, הרגל גדלה, הנעל קצת לוחצת. אבל בשערות, זה הדבר שאתה רואה כל הזמן צמיחה ועוד הפעם צמיחה, אז יש את הצומח שבאדם. מה עם שתי הסוגים הנוספים? חי ומדבר, כי בכלל יש פרק בתניה, פרק למתחת בתניה, שהוא מדבר על ארבעת הסוגים הללו בעבודת הנפש, בעבודת האדם הרוחנית, שם הוא מסביר שארבעת הסוגים בבריאה אפשר לחלק אותם לשתי קבוצות. הדומם והצומח זה קבוצה אחת, קבוצה נמוכה, והחי והמדבר זה קבוצה עליונה, ושם הוא מתרגם את זה בעבודת האדם. לא ניכנס כרגע לנושא שמדובר שם, אבל גם פה אותו דבר אנחנו רואים, שהדומם והצומח זה החלק הגופני שבאדם. לכן כשאנחנו מחפשים את הדומם באדם, אומרים זה העקב שברגל. מחפשים את הצומח שבאדם, זה השערות, זה החלק הגופני שבאדם. החי והמדבר זה החלק הנפשי שבאדם, החלק שהוא חי אצל האדם. ומה ההבדל בין החלק החי שבאדם לחלק המדבר שבאדם? אז כתוב בחסידות, באחד המאמרים כתוב כך: החי שבאדם זה, אולי נדבר על זה בהרחבה על שני הסוגים ואז נחלק ביניהם. נביא דוגמה מההלכה. יש הלכה שאומרת שמגיע יום כיפור אסור לאכול, ואם אדם אוכל ביום כיפור הוא עבר על איסור דאורייתא, עבר, יש עונש הקבוע בתורה. נכון? יש אבל כמות שיעור שחכמים קבעו שהשיעור הזה נחשב לאכילה. פחות מזה זה פחות מהשיעור, לכן לא עלינו אנשים שנאלצים לאכול מכל מיני סיבות רפואיות, אז אומרים להם, אם אתה כבר נאלץ לאכול, אז תאכל בכמויות קטנות. למה? כי יש כמות מסוימת שזה חכמים קבעו שזה נחשב לאכילה. הלשון בלשון חכמים זה ככותבת הגסה, כמו טעינה, זה השיעור שחכמים קבעו. שאלת שאלה, איך קבעו חכמים כמות לכל בני האדם? אבל יש אנשים נמוכים, יש אנשים גבוהים, יש מינים, יש רזים, יש חזקים, יש חלשים. כל אחד יש לו את ה... יש אחד שהוא סווה אחרי חצי פרוסה, ויש אחד שסווה אחרי כיכר לחם. כל אחד יש לו את המעיים שלו ואת הצרכים שלו. אז איך חכמים קבעו שהכמות של אוכל זה כמות קבועה? מה שאנחנו אומר בזה כמות קבועה, הרי זה לכאורה היה צריך להיות דבר אינדיבידואלי לכל אחד. מבואר על זה שיש בחיות של האדם שהוא חי שתי רמות. יש חיות שהוא חי ולא מת, ויש שהוא חי ובריא ומרגיש ומתפקד. זה שתי רמות בחיים. כדי שהוא יהיה חי ולא מת, קבעו חכמים, יש כמות, וזה שווה אצל כולם. אין בזה הבדל בין אוג מלך הבשן לקטן ונמוך. יש את ה... זה ככותבת הגסה. זה הכמות הבסיסית שזה גורם, מה שנקרא רביעית דם. יש כזה מושג שאדם הרי צריך דם כמות מסוימת, ואם חלילה יורד הכמות של הדם מיד יש סחרחורת ויש כל מיני בעיות, אבל יש את הכמות המינימלית שזה הופך אותו מחי למת. זה הרביעית דם. ויש את החיות שבזה כבר יש הבדל בין אחד לשני. זאת אומרת שבאנרגיה, בחיים של האדם, יש חלק אחד שבזה כולם שווים, ויש חלק שהוא שונה מאחד לשני. אז זה מבואר בחסידות, שהחלק החי שבאדם, אמרנו יש דומן, צומח, חי, מדבר. החלק החי שבאדם זה אותו חלק בחיים שהוא שונה מאחד לשני. כמה אתה מרגיש טוב, כמה נוח, כמה אתה מרוכז, כמה... זה החלק החי שבאדם. החלק המדבר שבאדם זה חלק הרבה יותר מהותי, הרבה יותר מרומם. זה נקודת החיות שבזה כולם שווים, שדיברנו על זה. זה שהוא חי ולא מת. הנקודה הזו זה נקודה הרבה יותר עמוקה ובסיסית, כי כל השאר זה שונה. הנקודה הבסיסית זה החלק המדבר שבאדם. האמת היא שגם ברוחניות יש את שתי הרמות הללו של חיים. שדיברנו עליהם בגשמיות, גם ברוחניות אותו דבר. יש אדם שאתה אומר עליו, מבחינה רוחנית, הוא שומר תורה מצוות יותר, הוא ברמה יותר גבוהה, הוא לומד וכולי. יש אחד שהוא לא לומד ולא מקיים ושום דבר. אבל ברמה הבסיסית, שכתוב בהלכה שצריך למשל למניין, עידה. כמה זה עידה? עשרה. צריך עשרה יהודים. ואם יהיו פה תשעה ויהיה עוד שתי דקות, דקה השקיעה, תחפשים עשירי למניין, ירדו לרחוב ויחפשו עשירי שיבוא למניין. לא נבדוק אם האדם העשירי שנכנס הוא שומר שבת או לא שומר שבת, אם הוא אוכל כשר או לא אוכל כשר, מה בדיוק עשיר. לא נשאל, לא נעשה לו משאל קודם, אתה יהודי, תיכנס פנימה, אתה משלים לנו מניין. למה? כי כרגע בנקודה שחשובה לנו זה עצם הדבר שאתה יהודי ולא גוי, אז בזה לא משנה החלקים, הפרקים הנוספים. זה כמו ברוחניות, ככה גם בגשמיות. יש לך חלק הבסיסי, את החלק הנוסף, שזה הבדל בין חי ומדבר. אז הנה ראינו את ארבעת הסוגים, דומם, צומח, חי, מדבר, איך שזה בגוף האדם, פשוט בגופניות. כתוב במאמרים... תלוי על מה אתה מדבר יותר גבוה. יותר גבוה... גם באדם, לא? מה זה יותר גבוה?
יותר
מה יותר חשוב, שהוא חי ולא מת?
לא, יותר חשוב שהוא חי. אבל יותר חשוב זה שהוא חי, הוא חי, הבנתי.
זה החלק הכי חשוב.
הכי חשוב שהוא חי, אבל יכול להיות איך הוא חי.
ודאי.
אבל גם כלב.
אתה גם רוצה שיהיה לו שערות? אתה גם רוצה שיהיה לו עקב ברגל?
אני רוצה שיהיה לו ראש.
אתה רוצה שיהיה לו הכל. אבל כשאנחנו מדברים, מה הנקודה הכי בסיסית?
טוב, הכלב החי.
כן? נקודה הבסיסית שהוא חי, אז הוא חי. זה החלק הכי מרומם. מבחינת האמת של הדברים זה הכי מרומם. ודאי שאתה רוצה שהחיים יהיו באופן כזה שמתפשטו בכל רמה חבריו. ודאי. אבל זה כבר פרטים. עצם הדבר שזה שונה מאחד לשני, זה יכול להיות נמוך וגבוה, סימן שזה לא הנקודה, זה לא העיקר. ודאי שזה חשוב. החלק, הדוגמה הבאה, זה בנפש האדם. עד פה דיברנו בחלק הגופני. איפה רואים את ארבעת הסוגים שבבריאה? גם בנפש הרוחנית, גם בה יש את ארבעת הסוגים דומם, צומח, חי, מדבר. וגם זה בצורה מאוד מעניינת. מה זה הדומם שבנפש? לא בגוף, בנפש. כתוב שהדומם שבנפש זה בעיקר, אמנם כתוב מחשבה, דיבור ומעשה, אבל בעיקר מחשבה ודיבור, גם מעשה כמובן. דיבור, אותיות. אדם מדבר, ממה הדיבור מורכב? מאותיות. המחשבה גם היא מורכבת מאותיות, יש על זה בתניה, בעריכות העניינים הללו. אותיות זה החלק הדומם שבנפש. למה זה דומם? אפשר להרחיב בזה, ניתן רק נקודה שתיים. קודם כל, האותיות... כשאדם מוציא מהפה, מה שהוצאת, זה מה יש. האותיות שכתבת, מה שכתבת, זה מה יש. זה לא יצמח. עוד נקודה, אותיות לבד, בלי תוכן, זה כלום. יש אנשים שמדברים, מדברים, מדברים, אין משמעות למילים. אז אתה שומע אותו מדבר, אבל אם אין משמעות למילים, אז איזה התייחסות יש לאותיות? זה דומם. אותיות לבד זה דומם. אם אני יצקתי בתוך האותיות תוכן, אז האותיות קיבלו חיות, אבל האותיות כפי שהן זה דומם. יש באותיות רמה של מעשה, אותיות הכתובות, זה הדומם המוחלט. יש אותיות של דיבור שזה כבר דומם שיש לו קצת יותר אנרגיה מסוימת, ויש אותיות של מחשבה. אפשר לראות את ההבדל, שאולי זה יהיה נוגע יותר להזכיר בשורות הבאות, אבל אני אזכיר את זה כבר פה עכשיו. למשל, אם אדם לוקח רעיון שכלי, רוצה להוריד את זה לאותיות, אפשר להוריד את זה לאותיות הכתיבה ולכתוב את זה בצורה מאוד מאוד יפה וברורה על הכתב, ואפשר לתת את אותו רעיון בשיעור ובהרצאה מאוד ברור. איפה יש יותר חיות? בנייר או בשמיעה, בדיבור, בשיעור? ודאי בשמיעה. למה? כי האותיות של הדיבור הן ברמה יותר מרוממת, רואים בה יותר חיות מהאותיות של הכתב. אבל יש צד משותף באותיות של מחשבה, של דיבור ושל מעשה, שזה החלק של הדומם בנפש שלנו. מה זה הצומח שיש בנפש? ועל זה בעזרת השם, ככל שיהיה הזמן, נאריך יותר בהמשך כשנדבר על מעלת הצומח, כמו שאמרנו בתחילת הדברים. הצומח שבנפש זה המידות, הרגשות. המידות שיש באדם, הרגשות של האדם. הוא אוהב, הוא כועס. זה צומח. כשהוא ילד קטן, אז המידות שלו, ממה הוא כועס? מדברים פחותי הערך. הוא גודל, אז המידות שלו קיבלו מימד אחר. אפילו אצל האדם הגדול עצמו, הוא כועס או שהוא אוהב, הוא מתרגש. זה יכול להיות ברמה נמוכה, ופתאום זה יכול לגבור ולגבור ולגבור. זה כמו הצומח שבאדם. זה הצומח שבנפש. זה המידות שבאדם. החי זה השכל. השכל זה החלק החי שבאדם. קודם כל זה מרומז בפסוק. והחוכמה תחיה בעליה. חוכמה, במובן של שכל, תחיה בעליה. זה נותן חיים. החיים, מה ההבדל בין הצומח לחי? הצומח תקוע במקום. חי, מה המעלה שלו כבר מעל הצומח? שהוא יכול ללכת ימינה, יכול ללכת שמאלה, יכול ללכת למקומות קרובים, למקומות רחוקים. זה המעלה של השכל. ואם יש לך שכל, אתה יכול עם השכל לשוטט ולהבין מכל הקצוות, גם דברים שהם נגד האופי שלך ועד האופי שלך, וזה לא משנה. בהבנה, השכל הוא כמו חי שמתחיל לחיות ולשוטט ממקום למקום. זה החי שבאדם. המדבר זה דבר מאוד מעניין. הרי קודם דיברנו שמה זה הדומם שבאדם? זה האותיות. אמרנו שהמדבר שבאדם זה האותיות. זה הדומם שבאדם. אבל אנחנו כרגע אומרים שאיך קוראים לאדם? מדבר. אז רגע, מה זה מדבר? זה הדומם או שזה הכי גבוה? לאן אנחנו משייכים את מושג המדבר? אז פה יש נקודה מאוד מעניינת. כשרואים ילד קטן, יש לו לשון, יש לו שיניים, יש לו חייך, את כל המיתרים שאמורים להוציא את האותיות, יש לו. שכל, יש לו. יש לשון במאמרים שכתוב שהתינוק מבין הכל. כל אחד שיש תינוק בבית, אפילו בן שנה, רואים שהוא מבין הכל. יש ילדים בני שנה שאתה יכול לתקשר איתם, תקשורת מלאה, לתת לו הוראות והוא יבצע. הוא מבין, יש לו שכל. יש לו את כל הכלים והכישורים שהם אמורים לתת לו את היכולת לדבר. אז מה קרה? אז למה הוא לא מדבר? הכל קיים, מה חסר? על זה כתוב בחסידות, הכוח לדבר, לא החלק הטכני להוציא את האותיות מהפה, אלא הכוח הזה שהוא יוכל לדבר, שהוא יוכל לחבר את הרעיונות לצלילים ולאותיות וליצור מהם מילים, זה בא מרמה יותר עמוקה מהשכל. קוראים לזה בחסידות הכתר. יש הרי 10 כוחות בנפש, כן? החוכמה, לכאורה הכי גבוה, יש את הכתר שהוא נמצא מעל. כתוב שהכוח לדבר הוא בא ממקור יותר גבוה מהשכל. התינוק מבין, שכל מפותח אצלו. מה לא מפותח אצלו עדיין? הכתר. הכוח לאפשר את הדיבור, לחבר בין היכולת הפיזית ליצור צלילים לבין היכולת הנפשית להוריד את הרעיונות או הרגשות לצלילים, זה בא ממקום מאוד מאוד עמוק. זה נקרא המדבר. המדבר, לכן גם קוראים לבן אדם מדבר, סוג המדבר. במה מעלתו שהוא מדבר? זה כל מעלתו? הדיבור לכאורה זה נראה איזה אחד מהכוחות שלו. קוראים לו מדבר כי זה מבטא את הכוח העליון ביותר, הקואורדינציה הזו, החיבור הזה, זה המדבר. זה החלק המדבר שבמדבר שדיברנו עליו קודם. מה לא קשור לתורה? נכון? זה כל זה הקדמה. עוד מעט אנחנו נדבר על מעלת הצומח, אז אולי תבין איך אפשר לייחס את זה לחיי האדם. עוד כמה שורות. קצת סבלנות. ההקדמה אולי יותר ארוכה מהנקודה, אבל נגיע גם לנקודה. עכשיו, יש לנו עוד שתי דוגמאות מעניינים בחיי האדם, איפה שיש את ארבעת הסוגים הללו, דומן, צומח, חי, מדבר. ואם אתה תשאל מה זה חשוב, זה חשוב לדעת כל שלב בחיים, איפה אני נמצא? אני תקוע בדומן? או שאני כבר התעליתי לצומח? או שאולי אני כבר ברוך השם במדבר? יכול להיות אדם שהולך על שתיים, מנהל מפעל ענק, ואפשר להגיד, הוא בכלל דומן. ואפשר להגיד, לא, הוא ברוך השם כבר צומח. השאלה, איפה כל שלב בחיים, באיזה נקודה הוא נמצא? אז כתוב, וגם פה אספתי מכמה מקומות בחסידות, כתוב ככה: אם תיקח את כללות חיי האדם מיום שהוא נולד עד שהוא נהיה בר דעת, מתי הוא נהיה בר דעת? יש בזה שלבים. יש את השלב של גיל 13, בר מצווה, יש שלב בגיל 20, כתוב בגיל 20 כבר יכול לקנות ולמכור בנכסי אביו. יש שלבים בחיים על פי ההלכה מתי אדם נקרא בר דעת. לא נכנס כרגע להבדלים, אבל בכללות מיום לידתו עד שהוא נהיה בר דעת, אתה יכול כל תקופה בחיים להראות, יש תקופה שהוא דומם, תקופה שהוא צומח, תקופה שהוא חי ותקופה שהוא כבר מדבר. כתוב שהוא נולד תינוק מוטל בעריסה, תינוק בן שבוע, שבועיים, חודש, אתה לא רואה עליו שום דבר, כלום. זה השלב בחיים שקוראים לזה הדומם שבחיים. אחר כך, כשהוא כבר בשנתיים שלוש הראשונות, מה שהאדם גדל בשנתיים שלוש ארבע הראשונות שלו, הוא לא עושה כל החיים כאלה שינויים באחוזים מה שהוא עשה, הקפיצה של שלוש שנים. כל הזמן אתה רואה התפתחות, כל שבוע, כל חודש. זה התקופת הצומח שבחיים. כי אחר כך כשהוא יגיע לגיל 20, 30, 40, אתה יכול לראות אותו 10 שנים נראה אותו דבר, אתה לא רואה את השינויים. ופה כל יומיים, שלושה, כל חודש אתה רואה התפתחות. זה השלב הצומח שבחיים. אחר כך כשהוא כבר ילד ככה מתחיל חי, אנחנו רואים ילדים שמשתובבים ומשתנים, אומרים כמו חיה שקופצת. יש במדרשים כתוב, מדמים את זה לבעלי חיים, יש תקופה בחיים שאומרים כמו גדי שקופץ. וכשהוא נהיה עומד על דעתו, הגיע לגיל בר מצווה, לגיל 20, אז הוא המדבר, הוא כבר עבר את השלבים הקודמים. יש אנשים שיכולים שהם תקועים בשלבים מוקדמים, אז צריך לדעת כל שלב לזהות. בעצם גם אנחנו היום הגענו כבר לגיל 20 וגיל 50 וגיל 60, בכל יממה יש לנו את כל השלבים. כשאדם ישן בלילה, אז הוא דומם. כשהוא מתעורר בבוקר, מתחיל להיות צומח. מתפלל, הוא צומח. מה זה החי? חס ושלום. מה זה החי? חי זה נקודה מעניינת מאוד. חי זה אולי השלב הקשה ביותר בחיים. יש לכל אדם, למדתם בתניה, נפש אלוקית ונפש בהמית. ההתמודדות היומיומית עם הנפש הבהמית, הזיכוך של הנפש הבהמית, וזה העבודה היומיומית, זה ההתעסקות עם החי. להתעסק עם החי מול הניסיונות והפיתויים ולהתמודד כל דבר, זה אתה מתעסק עם החיה שבך. זה השלב ביממה שאני מתעסק עם החי. וכשאדם מתרומם לעניינים אלוקיים, זה המדבר שביממה. אז כל שלב ביום תלוי. לפעמים אנחנו תקועים בזה, לפעמים תקועים בזה. אמר פעם נפוליון, שהוא היה מאוד ממעט בשינה. למה? הוא אמר כשהוא ישן הוא לא מלך, אז הוא לא רוצה להפסיד משעות היממה את שעות המלכות שלו. אז הוא נשאר ער כמה שיותר, כי אדם ישן אז הוא דומם, וגם הוא הבין כמובן שאדם מנצל את שעות היממה להיות יותר בסוג המדבר. על זה כתוב שאצלו גם השינה זה לא דומם, כי כתוב אצל אנשים גדולים כשהנשמה עולה למעלה בעת השינה היא לא עולה סתם, אלא הלשון הוא עולה ושואבת לה חיים. ויש גדולי ישראל שהיו שמים ליד המיטה שלהם מחברת עם עת, כדי שהם יתעוררו מיד אחרי מודה אני ונטילת ידיים, יוכלו מיד לרשום את החידושי תורה שהתחדשו להם בעת השינה, ולא שינה שהיא סתם הבלים וחלומות וראות רוח. אז זה תלוי, אם היממה שלנו תהיה מנוצלת במדבר או בחי, אז השינה לא תהיה כל כך דומם. אז זה מאוד נוגע, איך לדעת?
נפוליון, ניקח את דוד המלך,
כמובן, הוא לא בגלל שהוא פחד להיות כשהוא אתה, כן? נכון, בוודאי. עכשיו נראה, נגיע לנקודה שאנחנו רוצים לדבר על המעלה של הצומח. כמו שאמרנו בשיעור הקודם דיברנו על מעלת הדומם, היום אנחנו נתקדם, נראה את מעלת הצומח. ובמעלת הצומח יש נקודה מאוד מאוד מעניינת, למרות שצומח הוא לא בסולם הפירמידה הכי גבוה, אבל יש לצומח מעלה שאין לאף אחד. כתוב פסוק בספר דברים, פרשת שופטים, התורה מדברת שם כשנכנסים למלחמה ועושים מצור על עיר ורוצים לתפוס, לכבוש. אומר לנו הפסוק, לא תשחית את עיצה לנדוח עליה גרזן, כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות. למה? למה אסור לכרות? אז פה יש ביטוי מעניין, שכשהוא כתוב בפסוק, הוא כתוב בסימן שאלה, אבל הפכו את זה לפתגם עם סימן קריאה. בפסוק הוא כתוב, כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור. האם העץ הוא בן אדם שאתה רודף אחריו? אחרי האנשים אתה רודף, שם עליהם מצור ורוצה להרוג אותם. אבל העצים הם לא אנשים שאתה צריך לרדוף אותם. אז אל תיגע בו, תן לו, תאכל. אבל ידוע שהארבעה מילים הללו, כי האדם עץ השדה, הפך להיות גם כפתגם עם סימן קריאה, כי האדם עץ השדה. וכתוב במפורש בגמרא, מסכת תענית, אומרת הגמרא, מה המשמעות שהפסוק אומר שיש עצים שאם הוא לא עץ מאכל אותו תשחית, ואם עץ שממנו תאכל ואותו לא תכרות, כי האדם עץ השדה. אומרת הגמרא במסכת תענית, מה הפירוש? מה המשמעות? הגמרא שואלת, וכי אדם עץ שדהו? מה ההשוואה בין אדם לעץ? מה זה כי אדם עץ שדה? אדם הוא עץ? אומרת הגמרא, ודאי, אדם הוא לא עץ, אדם הוא אדם ועץ הוא עץ. אבל יש את העץ שבאדם. ומהו העץ שבאדם? נגיד קודם את לשון הגמרא, ואחר כך נסביר את זה. אומרת הגמרא ככה, אם אתה רואה תלמיד חכם הגון, ממנו תלמד, תדבק בו. ואם אתה רואה תלמיד חכם שאינו הגון, אותו תשחית. מה פורש? תתרחק ממנו. שאלת השאלה, מה זה נקרא הגון? הגון זה 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 רגש. הגון זה הנהגה טובה. מה זה הגון? תלמיד חכם, מה הוא מלמד? חוכמה. כשאתה בא ללמוד ממנו, למה שתבדוק אם הוא הגון או לא הגון? תבדוק אם הוא נותן שיעורים חכמים או לא נותן שיעורים חכמים. הוא נותן שיעורים חכמים, תלמד ממנו. אומרת לך הגמרא, לא, תבדוק. אם הוא תלמיד הגון, תלמד ממנו. סימן שהאישיות של האדם לא נמדדת בחוכמה שהוא מלמד, אלא האישיות של הבן אדם נמדדת בהגינות שלו, במידות שלו. וזה אומרת הגמרא, זה הפירוש, כי האדם עץ השדה. כי האדם, אתה רוצה לדעת מהו האדם, אתה רוצה לבחון את האדם, לדעת מי הוא? אמרנו קודם שיש באדם דומם, צומח, חי, מדבר. מה תבדוק? תבדוק את הדיבורים היפים שלו? אמרנו שאותיות זה דומם. תבדוק את הדיבורים שלו? מה תבדוק? את השכל שלו, זה החי? אומר לך הפסוק, אל תבדוק לא את הדומם שלו ולא את החי שלו. אתה רוצה להכיר את הבן אדם? תבדוק את הצומח שלו. כי האדם עץ השדה. ופה הדיוק הוא כפול. לא אומרים כי האדם הוא צומח, כי האדם הוא עץ השדה. כי בצומח עצמו יש גם עשב צומח, גם פרחים צומח, אבל יש עץ בצומח עצמו. מה ההבדל בצומח בין העץ לבין הפרח או העשב?
סליחה, אבל לא הבנתי איפה לשאף את הכינון.
אז בונים את העניין. מה העניין, מה ההבדל בין העץ ל... אז אומרים כך, דבר כזה. מה באמת המעלה של צומח? בצומח יש מעלה מאוד מעניינת, שלא רואים אותה באף אחד מהנבראים, לא בדומם, לא בחי ולא במדבר. משהו ייחודי שיש לצומח. מה מעלתו? הצומח הוא הסוג היחיד בבריאה שכל זמן שאתה רואה אותו, אתה רואה מאיפה הוא חי ומה השורש שלו ומאיפה הוא מקבל את האנרגיה שלו. עוד מעט נראה שזה לא מדויק, זה שונה קצת מדגים. זה הערה יפה, אבל מיד נראה את ההבדל. בצומח אתה כל הזמן רואה שהוא מחובר לשורש. שאלת שאלה טובה, מה עם דגים? הרי גם דגים נמצאים, המשל הידוע שרבי עקיבא אמר, אם במקום חיותינו כך, השואל עם הדגים, כן? הדגים מחוברים לשורש שלהם כשהם בתוך השורש שלהם. תראה קונץ שהוא יצא החוצה והוא עדיין מחובר לשורש, הדג לא יכול לעשות את הקונץ הזה. אם הוא יוצא החוצה, מת. העץ יצא מהשורש, העץ לא נשאר באדמה בכוח הצומח, הוא יצא והוא יצא וגדל. עץ יכול להגיע לגובה שהוא יתרחק מהשורש שלו 100 מטר והוא מחובר לשורש. לעץ יש מעלה על כל הנבראים שבעולם, שכמה שהוא רחוק הוא מחובר. זה מעלה שיש בכלל בסוג הצומח. בעץ יש את המעלה הזו יותר מכל סוג הצומח עצמו, כי בעשב, בדשא, בפרחים הם לא כל כך חזקים, הם מתבלים כעבור תקופה קצרה, יוצא חדש. העץ יכול להחזיק מעמד גם מאות שנים ולהיות מחובר. מה זה אומר? שהעץ אומר, אני כל כך מחובר לשורש ולא נפגע משום פיגי הזמן ושום מזגי אוויר ושום דבר חיצוני לא יזיז אותי. אני מחובר לשורש. זה עץ. במיוחד בין העצים רואים באתרוג מעלה גדולה. אבל בכלל אפילו עצי יצחק. כן? יש הרבה דברים שמחזיקים מעמד שנים.
או, זה, עכשיו,
זה בדיוק מה שעכשיו אנחנו מדברים. עכשיו בדיוק זה הנקודה, הגענו לנקודה.
אם במינוס, אם בפלוס.
ודאי. זה הנקודה. עכשיו כך, נוסיף עוד משפט אחד. לא העץ, העלים. נראה עוד נקודה אחת. עץ, נכון. עץ, אם אני רוצה לעקור את העץ ממקום למקום, זה אפשרי או בלתי אפשרי? אפשרי, אבל לא מחויב המציאות שזה יצליח. לפעמים אני עוקר וזה לא מצליח, יש בזה תנאים, זה לא קל, זה לא פשוט. מה נמשל, איפה זה באדם? אמרנו שבנפש, מהו הצומח שבנפש? המידות. המידות, שזה הצומח, הוא הכי מחובר למהות של האדם, לשורש. אתה רוצה להכיר את האדם, תסתכל על המידות שלו. איך שהמידות שלו צומחות ואיך שהוא נוהג בהנהגה של הרגשות שלו, זה האדם. כי החלק באדם שהכי מחובר לשורש, זה הוא. אם תשמע ממנו רעיונות יפים, יכול להיות אנשים שנותנים הרצאות על נושאים מסוימים, והם לא מאמינים במילה אחת ממה שהם אומרים. הם מלמדים על תחום מסוים, והם בכלל לא מעניין אותם התחום הזה. זה לא החיים שלהם. יש את הדוגמה הידועה שאומרים על אריסטו, שתפסו אותו התלמידים שלו בכלכלתו, והוא תמיד ישב והסביר להם מה הדרך הנכונה, תפסו אותו ואמרו לו, אדון אריסטו, מה קורה? אז הוא אומר, עכשיו אני לא אריסטו. כשאני בפקולטה, אני אריסטו. כשאני הולך הביתה, אני בן אדם אחר. כשהוא מלמד רעיונות שכליים, זה לא מחייב המציאות שזה הוא. זה רעיונות יפים שהוא אומר, אבל הוא נמצא במקום אחר. על דרך. אבל כשאתה רואה את המידות שלו, אתה רואה את ההגינות שלו, אתה אומר, המידות שלו, זה הוא. אתה רוצה לבדוק בן אדם? אומרים לך, כי האדם עץ השדה. תסתכל על העץ. אם יש לו מידות כאלה, מה זה עץ? מידות כאלה חזקות שלא מפגעי הזמן משתנים כל הזמן. פעם ככה, פעם ככה. זה טוב, דשא או פרח, הוא לא מחזיק מעמד הרבה זמן. אם אתה רואה שהוא עץ, הוא לא משתנה, הוא מחזיק מעמד, סימן שהוא אדם טוב. עכשיו בוא נראה את הנקודה הנוספת שדיברנו. אם חלילה המידות שלו הן מידות מושחתות, הוא יכול לשנות את המידות או לא יכול לשנות את המידות? אפשר? כמו שאפשר לקחת עץ ולעקור אותו ולהכניס אותו למקום חיות אחר. אבל זה עבודה מאוד מאוד קשה. זה עבודה שצריך לדעת איך לעשות את זה. זה לא שאתה תיקח בן אדם בעבודה חינוכית, תיקח ילד שאתה רואה שיש לו מידות לא טובות, תגיד לו עכשיו בבת אחת, קח אותו מפה בכוח. תגיד עכשיו ככה, אם תיקח אותו בכוח, תעשה את זה בצורה לא מחושבת, זה כמו שתיקח את העץ ותעקור אותו, תנסה לתקור אותו, לא יצא כלום, הרסת את העץ. אתה צריך לדעת איך לעשות את זה. אבל מצד שני, זה עיקר התפקיד של האדם. תכלית הבריאה של האדם בעולם הזה, זה העיקר העבודה, זה עבודת המידות. לשנות את טבע המידות, זה העיקר העבודה של האדם, כך כתוב במפורש בהרבה מקומות. כי האדם את השדה. אם כך בצומח יש את המעלה הכי גדולה, כרגע אם אנחנו מדברים על המעלות, לצומח יש מעלה אדירה. אנחנו צריכים להתחבר לצומח, לדעת המעלה שיש בצומח, ולהשתדל לקחת את הנקודה הזו, את המידות שיש לצומח, ולחבר אותם לחיות, למקום האמיתי. לחבר אותם למה? לאדמה, לדומם. כמו שדיברנו את מעלת הדומם בשבוע שעבר, שמעלת הדומם זה ונפשי כאפר לכל תהיה, הביטול לבורא עולם, המקום שאין בו שלוש קליפות הטמעות ביצירה שלו, יותר קרוב לאלוקות. תיקח את המידות שלך, אתה צומח, תחבר אותו לדומם, תחבר אותו לביטול הזה, ונפשי כאפר לכל תהיה, אז תהיה הגון, אז יהיה תלמיד חכם הגון שממנו תאכל, ויהיה אפשר ליהנות מהפירות שלו. אז אם כך, יש הגבלה מעניינת בין הצומח לבין האדם, והפרטים הללו משתלבים בצורה יפה.
יש הבדל בין עץ שנותן פירות לבין עץ?
בוודאי, הפסוק שעליו דיברנו, הרי זה ההבדל בין עץ שנותן פירות לעץ שלא נותן פירות. עץ שלא נותן פירות, פירושו של דבר, הפרי זה ההמשכיות. מה?
אני אומר, העץ יכול להיות יפה וחזק, וכמו בלבנון.
אז זה הלבנון שהוא הזכיר קודם.
אין לו שום פירות, אין לו פירות. הוא עומד יציב וחזק ומחוסן נגד פגעי הזמן, ואתה יודע, ושובשים יציבו...
נא למטרה מסוימת.
מה? לא, להגבלה לאדם, להגבלה לאדם.
אם התפקיד של האדם זה לתת פירות.
הפירות
זה החלק העיקרי, התפקיד של האדם.
הפירות שבעץ, אני לא מתכוון, הפירות שבמידות שבין.
הפירות שבמידות פירושו של דבר, שאתה תיתן גם לאחר. תיתן גם לעוד משהו. מה הפרי עושה? הפרי עושה עוד את.
הרב, גם משה רבנו ששלחת מהרגל, אמר להם, תראו, אם יש...
יש בעץ עם עין. אדם קשר, נכון? זה הוא חיפש. עץ, זה החלק החלק הנפלא והחלק החשוב. צריך לזכור, שדיברנו על זה גם, הזכרנו בשיעור הקודם, שבארבעת השלבים, בדירוג הזה, בפירמידה הזו של הדומם והצומח והחי והמדבר, שהאמת שכל אחד מהם, העליון ביותר כולל את כל הקודמים. המדבר יש לו כמובן את החלק הדומם שבו, את החלק הצומח שבו, והצומח והחי יש לו את קודמו, לכולם יש את הכל. התכלית הוא ואני חוזר על נקודה שדיברנו על זה בקצרה פעם קודמת, ואולי נוסיף עוד מילה, התכלית הוא שכל אחד מאלה, אם הוא רוצה להגיע לשלימות שלו, זה להתרומם למה שמעליו. לא להישאר אף פעם תקוע בשלב שאתה נמצא. אם אתה מתרומם לרמה יותר גבוהה, זה בעצם השלימות שלך. הדומם צריך להתרומם לצומח. ברגע שהצמחים יוצאים מהאדמה, אז זה בעצם הדומם מתרומם להיות צומח. ברגע שהבהמות והחיות אוכלות את העשב, אז הדשא, העשב הפך להיות חי. ברגע שהבן אדם אכל את הבהמה בשחיטה כשרה כהלכתה וברך עליה ברכה, אז החי התקלל והפך להיות דם ובשר מבשרו, כמו מדבר. ותכלית המדבר זה לעלות, כמו שאמרנו שיש את הסוג החמישי שבבריאה, זה האלוקות. המדבר לא צריך להישאר ברמה שהוא נמצא, אלא להתרומם לנפש, לנשמה שבו, כשכל אחד מהם עולה לרמה יותר גבוהה, זה בעצם החלק הנפלא שלו. אם אחד מארבעת הסוגים רוצה להיות ורוצה להסתפק להיות בשלב נמוך, זה ממש גלות מצרים. זה ממש גלות. זה אם אומרים לבן אדם, אתה יהודי, הוא אומר, אבל אני מסתפק להיות רגיל, לא מחפש להיות מחובר לנשמה. מה לא טוב? אז אומרים, זה כמו תיקח את החי ותקשור אותו שהוא יהיה כמו צומח, שלא יוכל לזוז מהמקום. תגיד לו, מה לא טוב? אתה צומח, ניתן לך לאכול, אתה תגדל, אבל אל תזוז מהמקום. החי, אם תהפוך אותו להיות צומח, אז כמו שהזכרנו קודם, לא עלינו, שהבן אדם נהיה צמח, זה הגלות מצרים הכי גדולה. בשביל צמח, לצמוח, זה חירות, זה הכי טוב. בשביל חי לצמוח, זה לא מספיק. החי חייב להיות מה שהתפקיד שלו. על דרך זה היהודי, שהוא צריך לזכור שהוא סוג חמישי בבריאה. היהודי הוא לא מדבר כמו כולם. יש אתה בחרתנו מכל העמים. היהודי, אם הוא יוצא חלילה לנהוג כמו כל העמים, זה בדיוק כמו שניקח את החי ונעשה שהוא יהיה כמו הצומח. או שהצומח יהיה כמו הדומם. נקטוף את הפרח, נגיד לו, מי היום אתה דומם? אז חס ושלום, כתפנו את החיים שלו. התפקיד של האדם זה תמיד להתרומם למעלה יותר, לנשמה שלו, וכשיהודי יתרומם לחלק העליון, לנשמה שלו, אז בעצם הוא ימשוך איתו את כל הבריאה כולה. כי האדם הרי כלול מכולם, והאדם צריך לדעת שכל פעולה שהוא עושה משפיע באופן מיידי על כל המערכת, על כל הבריאה כולה, וכשאדם משפיע על כל הבריאה כולה בצורה נכונה, אז הבריאה כולה מתרוממת, היא תתרומם לתכלית שלה, בעזרת השם, לגאולה האמיתית והשלמה, ששם כתוב שהצומח יראו בו את המעלה האמיתית שלו, הדומם יראו את המעלה האמיתית שלו, אפילו הצומח כתוב שעתידין אילני סרק לתת פירות, פתאום יראו שהצומח אין אילן סרק אילן רגיל, בכל אילן פתאום תראה את פירות, כל החי תראה בו את המעלה שבו, וכמובן עם ישראל המובחר שמדבר יגיעו למעלתם האמיתית.